השיעור שלנו פרשת השבוע, פרשת וירא, יעסוק בסדום. אני רוצה יחד איתכם להתבונן לא על מה שקרה בסדום, כי כולנו שמענו, כולנו למדנו, קראנו את דברי התורה, קראנו את סיפורי חז"ל, מדרשים על המיטה שהיו מכניסים בה אדם ארוך למיטה קטרה ומקצצים אותו, מיטה ארוכה לאדם קצר ומושכים אותו, כל מיני דברים כאלה. אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה להזכיר, אולי אמרתי את זה בשיעור במידות הראיה, השתמשנו בדוגמה על צדקה. אני רוצה כהרגלנו בשיעורים שלנו, לחבר את פרשת השבוע לעבודת המידות שלנו. כי כל דבר שיש בעולם, יש לאורך כל הדורות. ואם התורה מדברת על כל מיני חולשות של האדם, אז יש לנו את החולשות האלה. אחד יותר, אחד פחות, אבל לכולנו יש. והשאלה היא, האם אנחנו מסוגלים לראות את הדברים וללמוד מהם ולשנות אותם? אני רוצה יחד איתכם להתבונן על דבר מאוד מעניין, ואני מבקש מכולם לפתוח בפרק י"ט בפסוק כ"ג. פרק י"ט, פרשת וירא, לבריאות, פסוק כ"ג, נא לפתוח, מי שעדיין לא נמצא שם, אז נא להיות שם ולפתוח בבקשה פרק כ"ג, פסוק פרק י"ט, פסוק כ"ג. אני רוצה, ברשותכם אני אקרא הפעם, כי יש לנו דברים שאני רוצה להדגיש בפסוקים. כולם יש? פרק י"ט, פסוק כ"ג? יש? אבל בואו נתחיל. אומרת התורה, והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת השם מן השמיים, ויעפור את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה. אולי עכשיו תסתכלו, כי זה הפסוק המרכזי של השיעור שלנו היום. ותבט אשתו מאחריו ותהי נציל מלח. אנחנו רואים שאשתו של לוט מביטה אחורה לראות מה קרה עם העיר שאתה גרה בשנים רבות, וזה כל כך הגיוני. הרי רק עכשיו השבוע שמענו, אולי ראינו, תלוי, את הסופת ההוריקן שהייתה בארצות הברית, ואנשים נהרגו, יש מקומות שלמים שנהרסו. אני גר שם, הצלחתי לברוח בזמן. הגיוני שאני אסתכל אחורה, אני רואה מה נשאר לי, מה יש לי, מה אין לי. אז אני לא מדבר להציל את מה שיש לי או אין לי, כי באמת אי אפשר כבר להציל, זה הפוך, אבל לפחות לראות פעם אחרונה משהו כזה, איך אומרים? תמונה אחרונה של המקום שגרתי פה רוב חיי, ששם נולדו ילדיי, ששם נולדו נכדיי. מה הבעיה? למה הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות שכשהיא, אשתו שלו, תתגעת אחורה, היא עוברת לנציל מלח? זהו, נציל מלח, אתם יודעים מה זה? עמוד של מלח. היא הפכה להיות אבן של מלח.
אפשר לאכול אותה.
מי שרוצה, לא, אז סתם. אבל בואו נתבונן. יש דבר שאנחנו מכירים בחז"ל שקוראים לו מידת סדום, נכון? שמעתם על זה? מידת סדום. מידת סדום, הכוונה היא תכונה שלילית מאוד. עכשיו, זה לא משנה איזו מידה, אבל הדבר שאתה עכשיו עושה מזכיר את סדום. את ההתנהגות של סדום, אנחנו קוראים לזה מידת סדום, התנהגות סדומית. כן? יש דבר שאנחנו מכירים אותו מהסעודה, היום לא כל כך נוהגים את זה, כולם, חלק, כן? מה שנקרא, לקחת מים אחרונים, כדי לנקות את הידיים ממלח סדומית. לא ניכנס עכשיו להסבר מה זה המלח הסדומית הזו, אבל בעיקרון זה היה מלח שהיו משתמשים בו בשביל האוכל, לא כמו שיש לנו היום, מלח דק, עדין, עבה, בינוני. היה גוש של מלח, ומי שרצה להמליח את האורל שלו היה לוקח את החתיכה ונוגע במלח, או לוקע במלח ובאוכל. זה לא בא בגזורת כזו, כמו שיש לנו היום בקלות. אז היה מאוד חריף, זה היה מלח מאוד חזק, אז אמרו שלאדם בפני הברכה ישתוף את ידם מהמלח הזה, אולי אני מעלה סברה מתוך בריאות, אדם נוגע בידה ואינם, יכול לקרוא לו לנזק פיזי, בריאותי. על פי הסוד, על פי פנימיות התורה, יהיה בזה עוזלים נוספים, לעניינים רוחניים, לעניינים שקשורים ביצרה, וסמך מן וכו', לא ניכנס לזה. אבל אני רוצה רגע להתבונן. באמת, באמת. למה אשת לוט נענשה בעונש כל כך קיצוני? כל כך נוראי שהופך אותה מחי, מאדם, לדומם. זה מעבר חד. אתה רוצה להעניש אותה? מי על יעקב? אתה רוצה להעניש אותה? תהפוך אותה למוגבלת. שתהיה עיוורת. שתהיה עיוורת. שיהיה לה משהו. שיהיה לה פתאום, שישמח לקרן כמו לקין. למה להפוך אותה לדומם? והדומם הזה, זה לא דומם שהוא נשאר לנצח כמו ערים, גבעות, רבותיי, מלח, נמצא בחוץ, גשם, שנה, שנתיים, הוא נעלם בעינינו.
נו, ובינם שעומד בקבר,
אז... אבל יש תמיד משהו ותמיד נשאר עצם הלוז, ממנה יש חיית המדי. פה זה אין כלום! זה פשוט נגמר בעינינו. אין תחייה, אין כלום, אין מיליון, הוא נגמר. למה? מה העונש הכל כך נגמר? מה היא עשתה? למה? רגע, רק שנייה. עד האם, בוא, אני בכוונה מגרר, מגרר. אני
בכוונה מגרר.
רגע, רבותיי, רק שנייה. אני בכוונה מגרר פה, אני זורק שאלות כדי לגרות לכם את המחשבה. אוקיי? גם אם תאמר, שהמלאך אמר לה, אל תביטי אחורה, לא להסתכל אחורה, והיא הסתכלה. אז זה מגיע כזה עונש. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, כן, עוד אז, בשבע מצוות בני נוח, כן, אומר כל מיני מצוות לבני נוח, וסדום ועמורה לא קיימו, הם נענשו, הם התהפכו, אבל אנשים מתו, אבל לא הפכו להיות פתאום דומם. נענשו, נענשו. אבל למה לשנות את כל המציאות? מיכאי לדומן? הלו, יש באמצע, יש אדם חי, צומח, תבוך אותה לשיבולת, לא יודע מה. תבוך אותה לפרח, תשאיר אותה בן אדם, אבל נכה כמו שאמרנו. תן לה עונש. תערוך אותה. אבל נשים מלח. מה העניין? כן, יפה.
גם הבושה, הזמנה.
אוקיי, ירדת, ירד המחשבה שלך? אוקיי.
אמר שיהיה לה בושה.
אין לה שום בושה, לא ראיתי אבן מתביישת. לא ראיתי. כן.
הרב, אם היית גם כחול, שם היית מקווה
את דרך גיהנום, לא? זה שלא יותר זכור. איך? זה לא יותר זכור. למה ש... אבל אנחנו מכירים אותה כל הזמן. אם לא היינו רוצים שיהיה לה זכר, התורה ואתה מכירה אותה ואתה נעלמת. כל שנה אנחנו מזכירים אותה מחדש. יותר מדי, בעל החז"ל אמרו במדרש, למה הנה אישה שהלכה להיות בצים מלח, כי כשבאו האורחים אלות, ואז היה חצר קצת מלח, האוכל, וביקשו ממנה להביא מלח, היא קמצנה. נו, באמת. אוי ואבוי לנו, אם זה העונש על קמצנה.
מה זאת אומרת?
כי אנחנו כולנו מזמן היינו דוממים. כי הרבה פעמים התקמצנו. בכל מיני דברים. אז מה, בגלל זה אני הופך אותה לדומם? אתה את קולטי? זאת אומרת שהייתה מידה אחרת של סדום, שאשת לוט, סליחה, אשת לוט שהתבוננה אחורנית לא רצתה להיפרד ממידת סדום. היא רצתה לא לחתור, היא רצתה להמשיך בנקודה מסוימת שתכף נדבר עליה, רמזתי עליה בשיעור מידות הראייה, להמשיך אותה. כלומר, להתבונן אחורני ולהגיד, אוי, וואי, הכל נחרב, איזה מזל שאני נשארתי, אפשר להמשיך. יש שורש, נפרח מחדש. ומה זה? אחת המידות הגרועות שהיו בסדום, מידת צדקה. אני מדבר על צדקה, אין הכוונה להכניס את היד לכיס ולתת כך וכך שקלים. זה חלק מסוים מצדקה. יש דיון בגמרא, אדם בא אליך, פושט יד. אתה מכניס את היד לכיס ו... אופס. אין, אין לך. אין. אתה עכשיו בלי כסף עליך. זה יכול לקרות? כן, במיוחד בדור שלנו, שהרבה עובדים עם ה... נו, עם הגיוס, כן, עם הכרטיסים. הוא לא מבין מנומן. היום כשאתה כבר נוסע באוטובוסים, אתה כבר לא תלזיק כסף. אתה מרזיק בכרטיס פלסטיק. אין לו כסף מזומן. מה אתה יכול לעשות עכשיו? אם אתה בא ואומר לו, אדוני, תשמע, אין לי, הוא יוצא אותו אדם עם שתי תחושות. אם הוא אדם שהוא טוב, אני אגיד, נו, באמת כנראה אין לו. אם הוא אדם שבגלל הסבל של העניות שלו, הוא גם כואב לי בפנים, תגיד לי, זה תחמן, הוא לא רוצה לתת לי. כן? אבל, בפועל באמת אין לך. מה אתה כן יכול לעשות איתו? האם יש אפשרות של צדקה שאתה כן יכול לעשות איתו?
אבל לא תביא שעון או...
לא, לא. לא תביא לו שעון. אלא, אתה יכול לחייך אליו, אתה יכול לעודד אותו, זה חינם! אומרת הגמרא, זה צדקה. זה סוג של צדקה. אין לי אבל, תשמע, אין לי אבל, בעזרת השם אני אברך אותך, שהקדוש ברוך הוא יעזור, וישתנה מזלך, ותחזור להיות אדם מן השורה, ולא תזדקק לבריאות. אתה יכול לעזור, בחיוך. אתה יכול לעזור במילה טובה. זה צדקה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מושג של צדקה, אנחנו מדברים על מכלול רחב מאוד, של נתינה למישהו אחר. כן. אני לא יודע מה הוא יחשוב, אבל אני עשיתי מה שאני יכול בנתונים שלי. זהו, אין לי כסף. לפחות אני אברר אותך. משהו. אני זוכר פעם, הייתי בתחנת נגדים בבאר שבע, זה המון זמן. והיה קטע מתחיל. עושה את זה באר שבע זה היה? יכול להיות, לא זוכר. שעבנים בו הרבה מאוד שנים. בא בן אדם, הושיט יד, ועוד לפני שבכלל עזרתי לו משהו, שם לי את היד על הראש, התחיל להגיד לי משברך. טוב? עשה לי משברך. גמר, אז עצר את היד, נתתי לו סכום מסוים, לא מתכן בעיניו. אז הוא זרק את זה, כאילו, מה, כאילו, אתה לא מתבייש, למה שאתה נותן לי, אחרי שאתה לך ברכה? אז אמרתי לו, למה אתה זורק את הכסף שנדעתי לך? הוא אומר, מה? אני נתת לך משבר. אמרתי לו, אני ביקשתי. מה זה התנהגות לנו? אמר לי, אבל בשביל משבר אנחנו לא נותנים ככה. אמרתי לו, תיקח אותה חזרה. יש מצבים שאין לך ברירה. אבל האדם הזה לא בדיוק סובל, יש לו בעיה אחרת אולי. אבל אם נדבר על עשיית צדקה, זה אומר שגם לחייך לאדם שצריך חיוך, גם לעודד אדם שצריך עידוד, זה צדקה. זו צדקה ממש מן התורה. לא כמו שאנחנו חושבים שצדקה משמעותה כסף. משמעות של צדקה זה לתת ממה שיש לי לאחרים. וזה הקושי הגדול של הרבה מאוד בני האדם. לאדם קושי, יש להם דבר מסוים, זה שלהם, רק שלהם, וזה רק בשבילם. זה נקרא קמצנות. אני לא אתן לך משלי כלום. עכשיו רגע ונחשוב. אני מכין מרק, ממלא סיר, מים, כל אחד עכשיו יכניס בפנים מה שהוא אוהב. הסיר מלא, מתבשל, ועכשיו הוא מוכן לאכילה. אני יכול להוסיף עוד מרק עליו?
כן.
מה יקרה? הוא מלא, הוא מלא, הוא ישפך, הוא ישפך. כלומר, אם אני אוסיף עוד מים מעבר ליכולת של הכלי, הוא ישפך, נכון? מתי אני יכול להכין עוד מרק? רק אם אני מה עושה? מוציא מהמרק ושם במקום אחר. אחרת אי אפשר להוסיף כלום.
לא עושה
עוד את זה. אבל אתם רוצים מהסיר?
כן.
זהו. כלומר, כדי שאני אוכל לקבל תוספת, אני חייב מה? להוציא. אם אני לא מוציא, אם אני מתכנסן, אם אני סוגר את הכל אצלי, אז גם אם רוצים לתת לך, אין לאן. מה הייתה הבעיה של סדום? הבעיה של סדום הייתה גיבוש משחית. יש כל מיני מקומות שעושים טיולי גיבוש, כן, עושים גיבושים. מה שקרה בסדום זה היה גיבוש משחית, כי מה שרצו אנשי סדום ליצור זה דרך שונה מכל מה שהיה בעולם. לא, להיות שונים ומיוחדים מכולם. אצלנו, לא. אצלנו אין נתינה לאחרים. אין. יש נתינה, ודאי. למי? למי שגר בסדום. מה שנקרא קופת צדקה סגורה. גמח מקומי בלבד. ואנחנו כקבוצה מתבודדים מן העולם, מתנקים מכל המציאות, מסייעים ועוזרים רק לנו. לכן אם באים ברוכים מבחוץ ומגיעים אלות, מיד בחוץ מה קורה? הפגנה. אם אנחנו נלך לסרטים של היום או למציאות של היום, בואו נתאר לעצמנו רגע בית, כן? שלא תשמע מכובד בזום והמורה שם, באזור. יש מורחים בבית, בחוץ מה יש? יש מאות, אם לא אלפים, של אנשים בכל מיני גילאים, עם שלטים, רמקולים, מצלמות, הגנה, תעיף את המורחים, תוציא אותם החוצה, מה פתאום? איך אתה מעיז לתת משלנו החוצה לאנשים שלא מכאן? הם רוצים שהוא יוציא את האורחים החוצה. תוציא אותם, אנחנו נראה להם מה זה לבוא לפה. לקחת משלנו? לתת משלי למישהו אחר? לא, בחיים לא. ויש הבדלה. עם המון רעש, עם המון בלבן, עם המון צעקות, שלטים, מה לא? זאת אומרת שפה אנחנו מתבוננים על הקטע הזה של מידת סדום, אנחנו אולי נתחיל להבין מדוע אשת לוט הופכת להיות נציב מלח, דווקא דומם.
לא דומם, זה...
מלח זה דומם. מלח זה דומם, הוא לא חי והוא לא מדבר, נכון?
אבל הוא נמש.
בסדר, אז מה זה דומם?
הבנתי, אבל...
זה דומם.
זה לא נשאר.
לא משנה, אבל זה דומם. גם אבן, בתוך נחל, לאט לאט, עשרות שנים, היא נעלמת וזהו, היא הופכת להיות חול. זאת אומרת, אם זה כך, אני רוצה להיכנס יותר לעומק, מאיפה זה בא שאדם לא רוצה או לא נותן צדקה? מאיפה זה בא? מה השורש? כי זה גם קורה אצלנו. צדקה זה גם עם האח הקטן שלך, האח הקטן שלך מנקץ לך עכשיו ומרגיז אותך עכשיו, או האחות הקטנה, כי היא רוצה משהו ואתה עסוק וטרוד, ואיך אומרים, היא מקבלת ממך במקרה הטוב חוסר יחס, אתה מתעלם כאילו היא אוויר, זה מתן מצוין. יש מצבים יותר גרועים שהיא גם מקבלת איזה עידוד לעוף משם. זה סוג של צדקה, עכשיו היא צריכה ממך משהו, זאת אומרת שהיא זקוקה לך. אתה לא נותן, אתה לא נותן צדקה, אתה לא נותן צדקה עכשיו. אם יש כלים בקיות וצריך לשתום אותם, ואתה אומר מה, יש אימא, לא? זה סוג של צדקה, כי אימא היא לא עובדת פיליפינית של אף אחד. שצריך את החדר שלך, את המיטה שלך לנקות, להחליף מצעים, ואתה לא עושה את זה, כי אם אתה עושה את זה אתה במידת סדום, היא לא עובדת שלך. אתה יכול לעזור וצדקה לאמא וחסד עם אמא. כלומר, בכולנו יש קטעים כאלה שאנחנו זדוניים. לא, לא קשור עכשיו, אנחנו לא נהיה מלח, אבל ברעיון. לכן, אני רוצה לטעון שהבעיה שלנו שאנחנו לא עושים צדקה, ואני לא מדבר על לתת כסף, כי הרבה אנשים קל להם להוציא כסף מהכיס, לתת 5 שקלים, 10 שקלים, 100 שקל, וקשה להם מאוד לשטוף כלים בכיור של הבית. קשה להם עוד יותר לשטוף את הקלחת שהוא נכנך. זה מידת סדום. למה יותר קל לתת כסף? נתתי, אני מרגיש טוב, עשיתי צדקה. בקלות. כאילו אני מרגיע את עצמי בזה. אבל באמת יש לי עוד הרבה תכונות שמזכירות את סדום. ואני לא מודרג מזה. למה? כי אני בסדר עם צדקה, נכון? אני נותן צדקה. מישהו פושט יד, אני נותן לו. לכן, יש סיפור של רבי נחמן מברסלב, שהוא מדבר על מעשה מבעל תפילה. אני לא אספר על הסיפורים, אני לא אספר על עכשיו סיפורי רבי נחמן, כי זה לא הנושא שלנו. אבל יש כמה סיפורים שרבי נחמן מספר על קבוצות, 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 כיתות, שכל כיתה רודפת אחרי כל מיני דברים שהיא רואה בהם עיקרון חשוב. יש קבוצה אחת מאוד מעניינת, יש קבוצה אחת שהתארגנה, נתגבשה קבוצה, עשו גיבוש משחית, והקבוצה הזאת קבעה כלל, כל מי שיש לו כסף רשאי להיכנס לקבוצה, והדירוג בקבוצה למי שיש לו יותר הוא מכובד יותר, הוא חשוב יותר. זה הדניקה, כמה כסף יש לך בבנק, כמה נכסים, יש לך מיליון, אתה מספר 2, 10, סליחה, יש לך מיליון, או אתה מספר 5, ככל שאתה יותר ויותר ממון, וואו, אתה ענק. טוב, נגיד שזה עוד איכשהו, נגיד, גם אם נצא מתוך נקודת, לא יודע, מעובדת, ונגיד טוב, זה הכללים שלהם, בסדר. אבל הוא כותב שמה שהבעיה בקבוצה כזו שכל מי שאין לו כסף, מה הוא בעיניהם? איננו, הוא כלום. כמו חיה, כמו כלום. גילו לבן אדם. טוב, נגיד שאתה מעובד במחשבה ואצלך הכסף זה העיקר. אז בסדר. אבל מי שאין לו, למה הוא צריך להיות לא אדם? למה בעיניך הוא לא ראוי? למה בעיניך הוא שום דבר? זה עיוות מושלם. יותר מזה, אותה קבוצה יש לה בעיה. כי אם אתה תיתן צדקה, אתה בקבוצה שלנו, קבוצת הממון, כן? קבוצת האספנים של הכסף. אם אתה תיתן צדקה, לא, אתה הורס את הקבוצה. כי מה הרעיון של הקבוצה?
כל
העיקרון של מי שיש לו יותר, הוא חשוב יותר. זאת אומרת שאם אתה תיתן, יהיה לך פחות. אבל אתה לא יכול לתת אם אתה רוצה להתבטל בקבוצה הזאת. זה כיבוש משחית. זה התארגנות מקולקלת. אז הרעיון להתגבש הוא רעיון חיובי. בואו נתגבש. אבל שכה סביב מה? וסביב הקמצנות, סביב לא לתת, זה דבר חמור ביותר. ממילא, אני שוב פעם טועק שקבוצה כזו, שאנשים כאלה, שיש להם מידה כזו, ואמרנו, יש אצל כולם דבר כזה, קמצנות בנושא מסוים, שאתה לא נותן מזה לאף אחד, אתה לא רוצה לתת מאף אחד, זה מידת סדום.
אני לא יודע מה אני לא...
רגע, כל אחד יודע עם עצמו. ולכן, מה שאפשר אולי להגיד, שזה נובע ממחשבה שהכל שלי. כל שלי. וזו הבעיה.
כלום מסלחה.
כי יש פסוק מפורש, אני אקריא לכם אותו, בדברי הימים, חלק א', דברי הימים א', אומר הפסוק, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. יש חז"ל, מדברים על זה ואומרים, רבותיי, יש לי שאלה. אומר הקדוש ברוך הוא על הפסוק, מי הקדימני ואשלם? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה? בואו נעשה בדיקה. מי היה לו משהו לפני שאני נתתי לו, אז אני אשלם לו מה שאני ביקשתי ממנו. למשל, אדם חייב במזוזה אם אין לו בית?
לא.
אדם חייב בברית מילה אם אין לו בן?
לא.
מה?
הוא חייב.
אני נתן לך את הבן, לכן אתה עושה ברית. אני נתן לך את הכסף כדי שיהיה לך בית, לכן אתה מזוזה. כלומר, אני הקדמתי אותך. הכל שלי. אז כשאתה נותן צדקה, אתה לא נותן משלך כלום. אתה נותן משלי. אז אדם שחושב שהכל שלו, זאת הבעיה עמוקה בהבנה שהקדוש ברוך הוא אדם הכל. עכשיו, יקום חוכמולוג ויגיד, וואו, איזה יופי, עם הכל של הקדוש ברוך הוא...
אין לי זכות
לתת
לך מזה.
לא, יותר גרוע אליי, עם הכל של הקדוש ברוך הוא, אז עכשיו אני רואה את הרכב שלך, ואני לוקח אותו, זה לא שלך, זה שלו. אני גונה, לא גונה ממך, אני אף פעם לא גונה, כי זה לא שלך. הכל שלו, אתה הכל עושה בעצמך, אז אני אקריא בכל מקרה, זה לא שלך, זה לא שלי, זה שלו. אז איך מסבירים לחוכמולוג הזה את החשיבה העקומה הזאת? איך? כי אם אני אבוא לאטען, לפי הפסוק, הכל שלו, אז שום דבר לא שלנו, נכון? זה המשמעות. אז אם זה לא שלך, מה אתה מתלונן? אני שמרתי לך משהו? סליחה, זה לא שלך, לא שמרתי לך. ספרתי לך לסבור, הוא שלי זיק איתו, נתקור אותו בליקו. איזה יופי, חיים מאושרים, שעשו את הכל. איך מדברים תפיסה עקומה כזו? צריכים להבין שמה ששייך לך, הכוונה היא שמה שנמצא בידך זה נועד עבורך על מנת שתוכל עם הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לך לשימוש שלך לעשות את מה שאתה חייב בעולם הזה. באמת, זה לא שלך, זה פיקדון. אבל הוא עושה לך רשות.
הוא עושה לך את זה.
אני משאיל לך, תשתמש, אבל לפי באמת מה שתראי להשתמש. אם אתה עוד תשים את היד בכיס ולא תיתן, אני רוצה לתת לך עוד. אסיר מלא, אין מקום. לא תקבל.
נכון.
אין עוד.
כן, אם אתה מביא...
עכשיו, תיתה, אני אמשיך לתת לך. וזה בדיוק ההפך ממה שהקבוצה שדיברנו עליה, קבוצת אוהבי הכסף. הם עושים, 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 ולא מתאים. זה נגמר. שפע זה נגמר, כי הקב"ה אומר ידי פלסים. לכן אומרים, הכל שלו, הכל שלך ומידך נתנו לה. אז אני נותן. כשאני נותן, למי אני נותן? אני מחזיר לך בחזרה מה שנתת לי. אני מפנה מקום, אני מפנה נכון, אני מפנה מקום לשפע שאתה רוצה להוסיף לי. אז אני עם מידה טובה, מידה של לתת לאחרים. וזה לא משנה מה, האם אפשר לדבר על הכל, כסף, חיוך, חיבוק, הכל. לשתוק כלים, לעשות סדר בבית, להחליט מטעים שלך, את החדר שלך, את המדף שלך, את הבגדים שלך. לשים באגף כביסה, ולא ליד המקלחת שאימא תיקח. דברים מאוד קטנים. אבל בחיי היומיום, אם אנחנו לא עושים את זה, יש לנו מידת סדום, קטנה, מסוימת, אצל כולם. אנחנו לא נותנים משלנו לאחרים. אם זה כך, שאנחנו קוראים בתורה, השבת, על סדום, אנחנו קוראים על סדום, אנחנו צריכים רגע להתבונן, ובזמן הקריאה בתורה, חייבים להקשיב למה שבעל הקורא משמיע לאוזנינו, נכון? אבל כשאנחנו נקרא ונקשיב מה קרה שם בסדום, כל אחד צריך כבר להסתכל ולהגיד איפה אצלי יש תכונות שנכנסות תחת הכותרת מידת סדום. זה המטרה של כל התיאור של מה שקרה פה. ולמה היא נהפכה מדומי, חי, מדבר, מאדם לדומה? בדיוק זה הסיפור. כשהאדם הופך את הטבע היסודי שלו לצד השני לגמרי, הוא לא נחשב חי. הוא דומה. כי חי, בעלי חיים, צומח, הם כל הזמן גדלים, מתפתחים, הם לא עובדים במקום. בעלי חיים מתפתחים, הם מתרבים, צמחים מוסיפים שורשים, פרחים, והם שולחים עוד גבעול ועוד, מתפתחים, לא עובדים במקום. אשתו שאלות כל כך כל כך תפוסה במידת סתום של מה ששלי שלי ולא יותר מאף אחד, והיא לא מתקדמת עם זה. היא יוצאת משם, היא רואה את המהפכה, אומרים לה, העיר הזה עובדת להיחרב. למה? בגלל התכונות האלה, בגלל מידות סתום. ואז, בגלל כל מיני סיבות, את ובעלך ניצרים, שתי הבנות והבנות, שתי הבנות, אתם מתארים, אל תסתכלי אחורה. מה פורש את תסתכלי אחורה? מה בא להבריות? אל תשארי שם! כל משהו מיוחד שאמור להוציא אותך מהצפיתה הזו, תראי מה זה גורם, תראי זה הלך. אז אל תסתכלי אחורי, אל תחזרי להרגלית שלך. ומה היא עושה? חוזרת אחורנית, מתבוננת, מתגעגעת, רוצה להיות עוד פעם שם. אומר לה הקדוש ברוך הוא, הופה, את לא מתפתחת? אין התקדמות? אז את לא יכולה להיות חי. כי חי מתנועע או מתקדם. גם צומח אי אפשר. כי צומח מתרבה.
למה
אז מה נשאר? דומם. דומם לא משתנה. הנה הוא. זה שעכשיו כל מיני גורמים חיצוניים משפיעים עליו, כן, גשם רוח, אבל הוא מעצמו משתנה?
לא.
אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, את יש לך מידת סדום, אני מודד לך מידה כנגד מידה. אנשי סדום מקובעים, לא זזים, לא משתנים, לא כלום. גם את תהפכי למשהו שלא משתנה, לא זז, כלום. למה מלח? זה מה שהזכרנו בשם חז"ל במדרש, זה היה בגלל המלח שלא רצה לתת. המלח שלא רצה לתת סימן את הדוגמה למידת סדום של הקמצנות שהייתה. אז אומר לה הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. את לא רצית לתת מלח? את תהיי מלח בעצמך. ואז כל מי שירצה מלח, מה הוא יעשה? יבוא ויקח בלי שאול. זה בחוץ. וואו, אני יופי, יש פה אלה מלח. קחק, פרקים לך נכה, עושים הביתה.
או שלוקחים
את התיכה, חוזרים. לא משנה, אבל לכן יש את לא דפכה למלח.
אז מה,
לקחו
מהמל?
לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה קרה. היי, איננה. בכל מקרה, אני רוצה לברך את כולנו. שאנחנו נלמד לזהות את מידות סדום הקטנות שיש לכל אחד ואחד. המידה המרכזית שאנחנו דיברנו עליה זה נתינה לאחרים. לחשוב על האחרים. האחרים זה לא חברים רחוקים, אנשים שצריך לעזור להם בכל מיני מקומות שבאמת צריכים עזרה, כמו יד לאחים, כמו קו לחיים. הכל נכון. אבל איפה צריכים להתחיל? לתקן את מידות הסדום של כל אחד ואחד, לזהות אותם הכי קל, איפה? בבית. ביחסים בין הורים וילדים, יחסים בין אחים ואחיות, יחסים בין קרובי משפחה. לתת. לתת משלך. ואז מי שנותן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שחררת המקום, אני משפיע עליך תוספת. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו למצוא את מידות הסדום הקטנות של כל אחד ואחד מאיתנו, ושנהיה חכמים לזהות אותם ולתקן אותם, ונוכל לפזר מלח בכל מקום. נוכל לפזר מהכוחות שלנו, כוחות הנפש. אחד יודע לשיר, אחד יודע לנגן, אחד יודע לזכות, אחד יודע לצייד. כל אחד ואחד יש לו הרבה כישרונות טובים, לתת לכולם אפשרות ליהנות מזה. לא להכריח, אבל מישהו רוצה, תן לו עם חיוך על הפנים. שבת שלום ומבורך.